אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
קדליבה, בוקר טוב, יום שני, פסח בגד, אורי כהן, יעלי ברקן, אפרת ברזל, ואני קמה לי בבוקר בבני ברק, ויודעת שמחכה לי יום של כיף. אני נוסעת בדרך אל קריית יערים, או שאולי צריך להגיד טלסטון, כדי לפגוש את טליה שניידר. שמעתי עליה, חברות שלי מכירות אותה, חברות שלי תלמידות שלה, אבל ללכת אל, אם אפשר לומר, בתוך עולמנו, עולם התורה, אל הכהנת הגדולה של פרמקלצ'ר. מה זה? על מה אנחנו הולכות לדבר? טוב, אנחנו נכנסים ובואו נראה. בוקר טוב, טליה שניידר.
בוקר טוב, יקרה, מה שלומך, איזה כיף שבאתם.
עונג פה.
ממש, רק התחלנו, עשינו סיבוב בוקר בגינה, כבר נפתח הלב.
כבר אכלנו, וכבר הרחנו, וכבר שמענו את התרנגולים.
לגמרי. וכבר... תרנגולות, אני צריכה ביצים, תרנגולים לא מטילים.
וואי, זה בנות, אה, בנות. וכבר... הבנו שמערכת של מים היא לא מה שאנחנו מכירים.
ממש, אנחנו מחפשים מערכות הדדיות, מעגליות, וזה מה שראינו כאן בהצצה.
זה נכון השם הזה שהעולם נתן ואנחנו יכולות להשתמש בו גם, ונסביר, מה זה פרמקלצ'ר? זה הניקוד?
זה הניקוד, אני נוסעת באשמה על הבאת השם הזה פה לישראל, לפני כ-25 שנה, אבל אני כבר לא קוראת לזה ככה. רק לצורך התקשורת אני קוראת לזה ככה, אבל באמת אני חושבת שעשיתי מסע מאוד מאוד ארוך עם הדבר הזה. פרמקלצ'ר זה שיטת תכנון אקולוגית, שמלמד אותנו איך לחיות עם הבריאה והדדיות. אני קוראת לה היום שפע בשבע, איך להגיע לשפע תוך שבע שנים, שזה מה שאני בעצם מלמדת. אני קוראת לה תרבות עדן, והשם הזה דווקא נקלט, ואפילו נכנס לאקדמיה ללשון, שהתקשרו אליי ושאלו איך אומרים פרמקלצ'ר בעברית, אז אני אמרתי תרבות עדן, וזה נכנס, ותרבות עדן היא בעצם לימוד של תרבות של עידון, ללמוד להתעדן, גן עדן זה לא רק גינה, כמו שראית כאן, כי את יכולה לגור לגמרי בבני ברק או בתל אביב, ולעשות תרבות עדן לעומק עומקים, גם בקומה רביעית וגם אם אין לך גינה בכלל. התרבות היא תרבות של עידון, תרבות של ללמוד איך להתעדן בכל הרבדים, ומתוך זה היא מאוד מאוד קשורה גם לדרך שלנו, היהדות, שהיא גם כתרבות של עידון. איך לדבר, איך לאכול, איך להתלבש, כל הדברים האלה נכנסים גם כאן, אבל יש להם עוד זץ ככה נוסף, שזה הצד הסביבתי. לעשות שהדברים לא יפגעו בבריאה. אם הבריאה היא של הבורא, והבורא מדבר איתנו דרך הבריאה, ואנחנו יכולים לפגוש את הבורא דרך הציור היפה שהוא יצר, צור חי העולמים, אז הצייר הזה השאיר לנו פה עבודה, גם להשלים את הציור, וגם לשמור עליו שהוא לא יישחט. והדבר הזה בדרך כלל נאמר מהפה לחוץ, בהרבה מקומות, זאת אומרת אומרים, כן, תשמור על הבריאה, כן, זה מין אמירה כזאת. יש פסוק שחוזר תמיד, אני אפילו לא מוכנה לחזור, כולם יודעים אותו בעל פה, כן, צריך לשמור על הבריאה. ואני רוצה לקחת את זה לרובד הרבה הרבה יותר עמוק, אני רואה בנשים ובגברים, יצורים שנועדו לשמור על הגן, לא רק בפנימיות, אלא גם בחיצוניות, זאת אומרת, מבפנים החוצה ומבחוץ פנימה, גם וגם, אז לשם אני חותרת, איזשהו מין קשר בין העשייה הפנימית שלנו לעשייה בחוץ.
כי אנחנו מסבירות מה זה הדבר הזה של צורת חיים כזאת, אני בכוונה אומרת את זה אולי כי מישהו לא הבין אותנו, שכשאת קמה בבוקר יש לך תרנגולות שנותנות ביצים, אז הנה היינו שם ליד הלולון.
ביצים ולימונים, אמרנו, אני כותבת גם לימונים בלול תרנגולות שלי, כי יש שם עץ לימון בפנים. זה אומר שכל פעם שאני מפעילה מכונת כביסה, אז המים עוברים מערכת מחזור בגינה שמשקה את עצי הפרי, את הלימון הזה לצורך העניין, ואז אני באה וכותפת מהלימון הזה. זה אומר שיש לי גן ירק, זה אומר ש... כל חומרי הניקוי בבית שלי הם באמת חומרי ניקוי ולא חומרי זיהום. זאת אומרת, אקונומיקה זה חומר מאוד רעיל שיכול לפגוע במי התאום, המים העמוקים, היקרים שלנו, המים התחתונים, ואנחנו צריכים לשמור עליהם. אז בבית שלי כל חומרי הניקוי, זה חומרי ניקוי טבעיים לגמרי, שאני עושה בעצמי, או משמנים היתרים, או מחומץ, או מסודה לשתייה. חומרים טבעיים כמו הסבתות, וזה יוצא די נקי, בסופו של דבר. אני חושבת שאנחנו יושבות פה מרגישות שדי נקי פה הבוקר.
מרגיש נעים.
כן.
אז אני אמורה לשאול אותך איך ומה וכל היום, וזה, לא בא לי לשאול את זה.
טוב, יאללה, בואי נדבר על משהו אחר.
בואי נדבר על משהו אחר, כאילו אם אני מסתכלת בעומק, אנחנו, נכון, אנחנו שתי בעלות תשובה, שהגענו אל בורא עולם, דרך כל אחת הרי מנים והקו שמשך אותה להתעניין בעולמו של הבורא.
ממש.
והקו שכנראה עובדה, קרה לך, בואי הנה, בואי לכאן, אני שולח לך צליל מכוון דרך, דרך טבע, דרך עצים, דרך תוצרת, דרך פרחים, דרך... יש איזשהו חיבור למצוות?
וואו, זו שאלה ממש יפה.
תודה.
כי באמת, בתכנון, כשלומדים תכנון אקולוגי, תכנון סביבתי, שזה מה שעשיתי, אני מתכננת גינות ובתי ספר וכל מיני מקומות, אחד הדברים המדהימים הוא שאין חידוש בשיטת תכנון הזאת מצד המרכיבים. המרכיבים הם אותם מרכיבים. בכל מקום יש את העצים והספסל והמים, בכל מקום. החידוש בשיטת תכנון שאני עובדת בה, האקולוגית של תרבות עדן, זה ההקשרים בין המרכיבים. איך בהתליה, איך דבר מזין דבר. ושם החיבור הוא מפתיע. כי אני מחפשת גינה שמתגננת מעצמה, שהעבודתי נעשית על ידי אחרים ולאו דווקא עובדים זרים, אלא הבריאה. עובדת מתוך עצמה ומתמחזרת מתוך עצמה. ולשם אני מכוונת. ובאמת, בתור מתכננת, מאוד בקלות יכולתי לראות את החיבורים האלה בטבע. ואפשר להישאר ברמה הזאת. והרש"ר הירש כותב על זה, אני מאוד מאוד מחוברת לרש"ר הירש, הרב שמשון רפאל איש הירש. והוא כותב בפירוש המטורף והמדהים שלו לחומש, בכלל שבעיניי הוא פשוט העדן של החיבור לטבע שהוא מביא שמה, שאפשר להישאר ברמה הזאת, ולי זה נתן זבנג בראש, היי, מה זאת אומרת? אתה רוצה להגיד שאני לא רואה את כל התמונה? אני בתור מתכננת פרמקלצ'ר שמסתכלת עם עוף ציפור, ורואה את כל הפרטים, ויוצרת הקשרים, מה חסר בתמונה שלי? אז הוא אומר, גם מי שהולך לטייל בטבע, הולך להתחבר עם השם. אז פתאום ראיתי שחסר פה עוד אלמנט, והוא אומר, והאלמנט החסר, זה... שיש פה את אלוקי ישראל שהוא נמצא מעל, ועל מה זה קשור? איך אלוקי ישראל יכול להתחבר? שאלת על מצוות. איך הוא יכול להתחבר להרמוניה הזאת שיש בבריאה? ואז אנחנו רואים את העניין של הנבדלות, שבעצם כל ספר בראשית עוסק בעניין של ההבדלה. וההבדלה, אמא שנותן חיים. בתור חילונית אולי לשעבר, ראיתי בהבדלה דבר לא טוב. הם מתבדלים. ולא הבנתי שהתבדלות והבדלה זה הפכים גמורים. כמו שדרך אגב ריקבון ורקבובית זה הפכים גמורים, ריקבון זה מסריח, רקבובית זה קומבוסט משובח, שמזין את העצים ומזבל אותם. אז מילים דומות בעברית הם הפכים, את אוהבת מילים אני חושבת, לא?
את יודעת.
ניחשתי עלייך, ראיתי אותך.
כאילו שורש, להשריש ולשרש,
כן,
זה היפוכו
לגמרי,
של עניין.
כל ההיפוכים האלה,
היפוכיות. ולגמול
ולגמל. לגמרי. אז אנחנו עכשיו בהיפוך המטורף הזה של
איך
התבדלות.
איך
ידעת שאני אוהבת עברית? הרגשתי עלייך, כי אני חושבת התורה קוראת לו, כי יש לה אוזן מוזיקלי לאותיות ולצלילים ולעברות ולאלף והי מתחלפים, וואו. אז אותי זה גם הפעים העניין הזה, שאני חשבתי שהתבדלות זה דבר רע, ופתאום אומרים לי, היי, זה בכלל הבדלה, והרש"ר מסביר דבר מדהים, הוא אומר שהבדלה זה בעצם לא ניכור ולא פירוד, כמו שאני תמיד חשבתי, אלא שני מרכיבים שנמצאים זה לצד זה, וכל אחד מהם הוא לגמרי הוא עצמו. וכשהוא לגמרי הוא עצמו, רק אז הוא יכול להיות בהרמוניה עם השני. ואז התחלתי לראות את זה בעוד מקומות, שהיהדות מדברת על איזשהו מין הבדלה, שאני לא יודעת מה זה. ואז הבנתי שבעצם כל התכנון האקולוגי הזה שאני מתמחה בו, זה בעצם אומנות של הבדלות. ומה שקרה זה שמ-10-15 שנה כמעט, שלימדתי פרמקלצ'ר copy and paste, כמו שלמדתי, למדתי באנגליה לפני 30 שנה, התחלתי לחקור, במשנה ובתנך ובמפרשים ולגלות גינון יהודי ולגלות את השמיטה ולהבין שמה שבפרמקלצ'ר שאנחנו קוראים הרפיה שחרור זה הרפוד הוא כי אני השם ואז השם נכנס לתמונה אם אני באמת מרפא אז הוא עושה את העבודה, ואיך אני יכולה כאדם לעשות את חלקי בדבר הזה, ולמשוך בחוטים הנכונים פה בבריאה, כדי שהגינה באמת היא תתגנן כך מעצמה, ואני אצליח להגיע לשנת השבע בשפע. ואז אני מתחילה לענות על שאלות שלא שאלו 2000 שנה, איך שומרים באמת שמיטה, לא כצרכנים, כי הפכנו להיות יצורים צרכנים, איבדנו את הקשר, אנחנו רק קונים, אז בשמיטה אני קונה כזה או קונה כזה, ואז זה נתן לי בוקס בלב, סליחה, יש פה משהו, אני חשבתי שאני בשיא המערכת האקולוגית הכי גאונית שיש, ואני רואה שהיהדות הקדימה אותי, נתנה פה מענה לדברים, עם פרטי פרטים של מה לגדל, ואיך לגדל. ניקח לדוגמה את העניין של הליקוט. היום אצל אקולוגים בארץ נורא נורא אופנתי לצאת לסיורי ליקוט, וזה באמת סיורים נורא מרגשים, שבהם אנחנו מראים איך כל עשב שגדל, וואו, כאילו, כל עשב יש לו מלאך שמכה אותו ואומר לו גדל, ויש גם עשב שאומר לו חדל, מלאך שאומר לו חדל, ואתה רואה את זה בטבע, איך כל אחד מהם יש לו את השימוש שלו, ריפוי לנו ולאדמה ומאכל ו... מה שאפשר לרקוח סעודה מדבר של כלום, רק הסבים שעלו בחורף עכשיו, בחודש שבט. אז זה אופנתי כזה, זה משהו מדליק שעושים. ופתאום לפתוח במשנה, ולגלות רשימות של הסבים האלה, שאבותינו מזכירים בתור ירקות השדה, וזה מה שהם אכלו. לא היה להם ירקות כמו שלנו יש בכזה שפע, זה שרבי יהודה היה לו צנוניות כל השנה, זה מוזכר כוואו, איזה עושר עושרים. לא היה להם את כל השפע הירקות הזה, זה חקלאות מאוד מאוד תובענית, עם המון מים והמון השקעה, לא היה להם כוחות לזה, הם גידלו בעיקר צמחים רב שנתיים ובעלי חיים, זה היה המזון והחקלאות. ואז מסתבר שהירקות שלהם היו מה שהיום מלקטים, ובכל כך הרבה דאווין, סליחה שאני אומרת, ואפשר, ובצניעות, ולהגיד, רגע, קטונתי, יש פה רשימות מפורטות של מה ואיך לאכול, אם זה כן מתעשר, אם זה לא מתעשר, הם הקדימו אותי בכמה וכמה צעדים. ואז הענבה מגיעה לתוך העשייה, ומתוך זה בעצם פתחתי את הבית ספר לקיימות מקומית, שאני לא מלמדת קיימות או סביבתנות, כמו שעוסקים בזה בחוץ, שזה כבר יכול להיות אפילו על דרך עבודה זרה לפעמים, שסוגדים לאדמה חס ושלום, אלא מלמדת את זה מתוך החיבור של הבריאות, הבריאה, הבורא, המעגל הזה, ומתוך הידע של אמותינו ואבותינו וקדמוננו, וחזלנו, שפשוט כתבו לנו הכל לפרטי פרטים. הבנים שלי, יש לי רק בנים, יש לי הבנות שלי זה התרנגולות, אמרנו קודם, נכון? יש לי גם איזה 20 בנות פה, אבל חוץ מזה יש לי בנים.
מכמה הם?
מ-12 עד 21. והפוך. והם כל הזמן מתקשרים אליי, ראיתי בגמרה, ראיתי בזה, מביאים לי מהלימוד, כל מיני... דברים שאימא אוהבת.
את מזכירה לי את זה שאחד הבנים שלי יודע שאני אוהבת את הלב, יודע שאני אוהבת לבכות משמחה, מעצב, לגעת ברגשות שלנו, וזה יום מתקשר אליי מהישיבה, ואומר לי, אימא, את לא מאמינה מה מצאתי? יש את כל השערים ננעלו חוץ משער הדמעות? אומר לי, את לא מאמינה, זה במסכת ברכות? דף למד בית לב.
איזה יופי.
הם מרגישים אותנו.
לגמרי, מביאים מתנות כל הזמן.
כי למה אני שואלת אותך את ההקשר הזה של המצוות? בגלל שהם לפעמים, אוקיי, 4 שנים אנחנו חיות בעולם דתי, בעולם חרדי.
כן.
ופתאום אני רואה, שנגיד עכשיו, כשאני מתארחת אצלך בבית, ואני מבינה פתאום למה את מתלבשת בצניעות, למה התהליך של, כמו שהזכרת, דברים שחזלנו הזכירו, שאת עושה אותם היום, פתאום ההבנה של המצוות, כשהיא באה מאיזשהו עומק של תגלית אישיותית פרטית שלך, היא חיבור שבתוצר הסופי, זה נראה אולי כמו חצאית, חולצה, גרב, כיסוי ראש, אבל יש משהו בדרך ההבנה של הלמה של המצווה, שהוא בא עמוק מאדמה, מנפש, וזה, אני חושבת שזאת שמחת מצווה אחרת. למה אני אומרת?
כן, אני מרגישה שאני בדרך כל הזמן, יש לי דיאלוג מתמיד עם המצוות, אני מאוד מתחברת למצוות דווקא מצד הצוותא וההתקללות,
בחף כמובן.
בחף, כן, לגמרי. החיבור אל הכלל, ההבנה הזאת שבמצוות בדלת עמותיך, בינך לבינך, תהיה הכי יצירתי שאפשר, אבל בחוץ בוא תיישר קו עם אנשים אחרים, כדי שיהיה אפשר שיהיה מחנה משותף. ומחנה משותף חייב להיות גם בחטא וגם בחף. מחנה משותף ומחנה משותף. ואני מרגישה שגם כאן, בבית ספר לקיימות, ובספרים שאני כותבת, בהוצאת הספרים שלי, הדברים נוגעים בכולם. גם בדתיים וגם בחילונים, גם בחרדים וגם בכאלה וכאלה וכאלה, גם מנשים וגם בגברים דרך אגב, כי הם מביאים איזשהו בירור שהוא מאוד מאוד בסיסי, מאוד מאוד מחובר לשורש, ומתוך זה אני מרגישה שככה דברים הולכים ומתבררים כל הזמן, אבל המצוות בשבילי זה מצד אחד חיפוש של הצוותא, שהוא לא קל לנו, הצוותא תמיד הוא יותר מאתגר מאשר הלבד.
הוא מתכתב איכשהו עם ההתבדלות שדיברנו קודם.
לגמרי, לגמרי. אז יכול היה להישאר התבדלות, וזה הפך להיות הבדלה, וזה יכול להישאר ציווי, אני לא רוצה ציווי, מצמצמים אותי,
זה.
להבנה שיש פה וואו, יש פה צוותא, ואז יש פה צוותא, ויש פה הצטרפות, ולא רק מצורפים אותי באש, אלא גם יש פה הצטרפות, אז בא מתוך זה התענוג של ההרפיה וההרפוד הוא, שאמרתי קודם, הנכונות לקבל עלינו את הדבר הזה.
אז אני יודעת שאני צריכה לצאת להפסקת פרסומות, ואני אצא עליה רק שאחר כך אני הולכת לשאול את תליה, אחרי שנחזור מהפרסומות, עם עצמי אני חושבת שאני רוצה לשאול את תליה על איזשהו רגע בנפש שעושה המון אושר. שאני מכירה אותו מבני ברק גם, אבל אני רוצה לשאול אותו איך הוא בא לידי ביטוי בבית המדהים הזה, באדמה הזאת. אני תכף אשאל אותה את זה, אז נצא להפסקת פרסומות, ואני חוזרת לתליה שניידר. עדן, גן עדן, באמת, איך בעלי אומר, מצוות תורה, זה לא רק בשביל העולם הבא, זה בשביל העולם הזה. פרסומות. כדליבה, חזרנו, אנחנו עם תליה שניידר, פרמה קלצ'ר, איך שהיא קרא לזה?
תרבות עדן, שפע בשבע.
ומעניין אותי לשאול אותה על איזשהו רגש אחד, שאני מרגישה אותו לפעמים בקטן עם עצמי, רק הלוואי שהיא תגדילי אותו בענק על עצמה. תליה, יש איזה משהו שאני מרגישה אותו באמת בבית בבני ברק, ואני יודעת שהרבה נשים מרגישות אותו, רק פה בבית שלך ובתפיסה הזאת, נראה לי שהוא בגדול. אני אסביר לך את עצמי שנייה, סתם מדוגמה שעולה לי עכשיו במחשבות, ואחר כך תעזרי לי להגיד אותה במילים של ט"ו בשבט. נגיד, יש לי קטע כזה שאני קוראת לו אני והילדים בינתיים, אני אסביר. נגיד, בגד, אוקיי? שהוא לא ממש לכביסה, אבל אני לא רוצה לשים אותו עוד, יאללה, הנה, כבר את קולטת אותי. אני לא רוצה לחבס אותו, אני יודעת שאני אלבש אותו עוד איזה יום, יומיים, לא יודעת, נראה, ואני שם אותו בינתיים, בצד. או נגיד, אני יודעת מה, אוכל, באמת, שעוד לא גמרו, אבל אני לא רוצה לזרוק אותו. ואז יש קטע כזה, בואי ניתן את זה כבגדים, ובואי ניתן את זה כאוכל, שפתאום מגיע איזה יום, ואני אומרת, הנה, טוב שלא קיבסתי את זה, כי הנה עכשיו אני מנצלת את זה ואני לובשת את זה. או, טוב שלא זרקתי את המנה הזאת, כי הנה בא איזה אורח פתאום מחול, והוא מה זה רוצה קוסקוס ויש לי, וזה בדיוק מנה קטנה, זה לא כאילו לכל המשפחה עכשיו, אבל זה בדיוק בשבילו. יש איזה רגע כזה של אושר, שאני מקווה שלא יחשבו שאני משהו לא בסדר איתי, כאילו, של אושר.
שביעות רצון, פשוט שביעות רצון.
שביעות רצון על איזה משהו שהגיע אל יעדו, שמחת הלב של שמירה על, 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 על מה שהתאמצת עליו, או מה שעל הכסף, או מה שהקדוש ברוך הוא ברא, ועשה איזשהו סיבוב, ובסופו של דבר נהנו ממנו כמו שצריך. וזה רגע כזה שאני יכולה להסתכל על האורח, סתם איזה מישהו שהגיע איזה יום מארצות הברית, ובאמת נתתי לו לאכול משהו ששעה קודם אמרתי, אני אזרוק, אני אשיר, וכאילו אכל את זה, זה היה טרי, זה היה בסדר, והוא נהנה מאוד, ואז אמרתי, וואו, כאילו, היה פה איזה קלוז'ר, כאילו, ואף אחד לא יודע מה אני עושה במחשבות שלי, כן, אבל, וזה עשה לי המון המון שמחה, שזה הגיע בסוף אל יהודה. אז זה בקטנה על קוסקוס בבני ברק. אבל פה אני מרגישה שבגלל שכל צינור, והראית לי קודם בבית את מוקדי איסוף המים מהמרזב של גשם שיורד על הגג, או אפילו, דיברנו על מים אפורים, על מים שחורים, תסבירי אולי אחר כך למאזינים שלנו, סופו של עניין משקים לי את העץ, אז אף דבר לא הלך כאן לאיבוד, והכל הרמוני. את, אלפה, אם את מבינה את שמחתי?
ברור.
ברור, ואם אני... את משתהה עדיין שוהה. משתהה ושוהה.
כן.
לרגל הקסם הזה.
בטח. זה הקסם, כן? סגירת המעגל הזו, זה פתיחת מעגל חדש. כל מעגל שנסגר, אז נפתח עוד מעגל. אנחנו גדלנו בסביבה, ואנחנו חיים עדיין בעולם, שהצורת מחשבה שלו היא לינארית, היא קווית. אנחנו רגילים ללכת לעבודה, להרוויח כסף, לשלם חשבונות, ואז לקבל חשמל. ואז החשמל ממשיך את הקו הזה, ומפעיל את התחנת כוח, והתחנת כוח מפעילה כמה פירורי פחמן על מישהו שמע על האף, אין לו אסטמה, ואז הולך לבית חולים. סליחה, רחמנה ליצלן, אבל זה קו. וזה קו הזה לא נגמר, הייתי יכולה להמשיך אותו עוד ועוד ועוד ועוד. ואנחנו חושבים חשיבה קווית, זאת אומרת, דבר מוביל לדבר כאילו אין ברירה אחרת, אין דרך אחרת. ואני חושבת שהחוויה שמתארת, זה מה שאנחנו קוראים בתרבות עדן, בפרמקלצ'ר, אנחנו קוראים לזה להביא דבר אל מיצויו המלא. וזה בעצם המטרה שלנו, שמה שיזרק מפה, יהיה רק מה שמתקלה באנרגיית השמש. זה מקום מאוד גבוה, אנחנו לא נמצאים שם, זה מאוד מורכב, אנחנו בחברה שכל הזמן מייצרת אריזות, ומייצרת השפעה, ויש כאן שאלה מה עושים. אז קודם כל, אני רוצה להבחין בין שני מושגים. מושג אחד, זה יהיה זבל. אנחנו ישר חושבים על זבל כעל דבר שלילי, אבל התורה לא חושבת על זבל כעל דבר שלילי. זבולון, זבול בית מקדשנו. זבל מופיע בגמרא כזה ברכה לעולם, זה ראשי תיבות בכלל. זבל אמור להיות ברכה לעולם, זה משהו שהוא מעגלי, כמו שתיארת הרגע. הוא בא, השתמשתי בו, והוא הזין עוד מעגל ופתח עוד מעגל חיים, ממש כמו ערימת קומפוסט בגינה שלי, ערימת זבל, שבה אני שמה את כל שיערי האוכל ושיערי הגן ושיערי הבית, והופכת את זה לאדמה טובה, מאפר באת ולאפרת שוב. זה מעגל שלם, זה גורם נחת. כל פעם שאני פותחת ערימת קומפוסט שאני עשיתי, שזה ערימות גדולות של שני קוב ענק, שני מטר על מטר גדול, הנחת היא עצומה, וכשאני מוציאה משם תפוחי אדמה, אז בכלל, אז אני שותלת בפנים תפוחי אדמה, ומקבלת סלסילות של תפוחי אדמה. אז כמובן שיש פה מעגלים הרבה יותר חווייתיים, ואני בכלל לא ממעיטה בקוסקוס של בני ברק, להפך. יש היום ארגון שנקרא מצילות המזון, שזה ארגון מאוד פרמקלצ'רי, והוא נמצא בקריית יובל בירושלים, וזה נשים שהולכות ואוספות שאריות אוכל מהשוק, מה שזורקים אחרי זה, והופכות את זה למזון, ומאכילות בזה מלא מלא אנשים. אנחנו מתפעלות, אבל אנחנו מכירות את זה, זה גמח, כן? זה קרן רבי אריה לוין. כל הדברים האלה של ללכת לחתונה ולאסוף את השאריות, ללכת לשוק ולאסוף את מה שכבר הירקנים אומרים טוב, את זה כבר לא נזרוק, אבל זה עדיין טוב. אז מה עם פג תוקף לפני יום? זה עדיין מחר ומחר עדיין אפשר להשתמש, אפילו שבוע? אז הרבה פעמים שמים את זה ככה, כדי להגדיל לנו את טווח הכל בסדר, הכל בסדר. אבל אפשר עוד להשתמש. ומה שאת עשית, זה עשית פעולה של מצילות מזון. זה דבר מאוד מאוד יפה ונשגב וגדול. לקט ישראל, זה ארגון ישראלי מדהים, שהולך לחקלאים אחרי שהם גמרו לקטוף, ואוסף את השאריות, ומחלק את זה לנזקקים. אז זה פעולה מאוד יהודית, זה לקט, פאה ושכחה. זה מצווה ממש. זה מצווה ששכחנו אותה, או לילות, כן? אז כל המצוות האלה של להתייחס לסוף של מה שנשאר ומהזבל להפוך זהב, זה המילה אחת, זבל. המילה ההפוכה היא המילה פסולת. פסולת זה כבר סיפור אחר. פסולת זה הבעיה. פסולת זה מהמילה פסול. זה מהמילה, סליחה שאני משאילה, אבל אל תעשה לך פסל במסכה. זה פסול לגמרי. פסולת זה משהו שכשאני ארצה להפוך, לשים אותו בקומפוסט שלי, הוא לא יחזור להיות אדמה. הוא לא יחזור להיות אפר. לא מאפר באת ולא מאפר תשוב.
מזה הוא פסול, כי הוא בעצם לא...
הוא לא מעגלי, הוא לינארי, הוא קווי. וזה הפסול שבו, כן? אני אזרוק אותו בפח, ושום דבר לא יקרה. להפך, הוא יהפוך להיות עול, עול על האדמה. כן? יש מדרש מאוד מאוד יפה על האדמה, שהיא באה אל הקדוש ברוך הוא, כשהאדם נברא, והיא אומרת לו, ריבונו של עולם, אין לי כוח לזון את צונו של אדם. עכשיו אנחנו לא מגדלים צון, אז מה זה רלוונטי?
למה את מסוגלת?
זה לא העניין שלי, דווקא אמרתי לך קודם שאני לא מנסה להיות משק אוטרקי, לגדל הכל בעצמי, אני מאמינה בערבות הדדית. אבל נגיד ככה, נגיד שאני כן מגדלת צון, בסדר? אבל אני לא רוצה להישאר את זה ברמת הצון, כי זה לא מדבר לאף אחד. זה מדבר למיעוט מאוד מאוד קטן, שזה נפלא, שאנשים נפלאים. אבל אני רוצה לקחת את זה, אין לי כוח לזון את רצונו של אדם. בואי נוסיף, כי זה עיקר היהדות, עבודה על הרצון, נכון? שם העידון, שם העידון האמיתי, לא רק בבגדים ובמה אוכלים ואיך אוכלים, אלא ברצון, שהרצון לא יהיה כל כך תאב ושוקק לבלוע את הכל. שיהיה שוקק, שיהיה חי, שיהיה מלא חיוניות, אבל מרוסן קצת. מצומצם במידה הטובה של הדבר. אז היא אומרת, אין לי כוח לזון את רצונו של אדם, החלפתי את המילה לצורך ענייננו, והקדוש ברוך אומר לה, אל תדאגי, אני יזון אותו בזמן שלילה, ואת תזוני אותו בזמן שיום. אבל זה לא פייר העסקה שהוא מציע, כי בזמן שלילה לאדם אין רצון, הוא ישן. אז זה לא פייר, למה הקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו את הלילה ומפיל עליה את כל היום, שאז אנשים רצים ורוצים עוד ועוד 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 ועוד, והמעגלים שלהם לא מעגלים אלא קוויים, אז הם אין סופיים, עוד ועוד ועוד ועוד. רוצה 100, 200, 300 וכולי.
ולא מרוצה אף פעם.
ולא מרוצה, רוצה ולא שבע רצון. בגלל זה החלפתי לך את המילה קודם, אושר, בשביעות רצון. והשלמתי את הרצון, כן, גם אנחנו מברכים את זה בברכת המזון, אנחנו אומרים, המשביע לכל חי רצון, אנחנו לא אומרים המשביע לכל חי בטן.
לא, את עושה לי עכשיו שנייה, את עושה לי התרגשות גדולה, אני אגיד לך למה, כי בספר החדש, אחד מהם הבאתי לך מתנה, ואת לי.
תכף נספר על הספרים שלי גם.
אז יש שם פרק שעד עכשיו לא הבנתי למה קראתי לו ככה, אבל עכשיו הסברת לי.
יופי.
תודה לך.
בשמחה.
שקוראים לו שבעה.
שבעה.
לא הבנתי למה קראתי לו ככה, חשבתי מהמילה שבע, אבל כנראה...
גם שבע, בהחלט שבע. גם, השבע קשור.
כאילו, להיות מרוצה פתאום מתהליך שעברת, ואת שבעה בו, והרבה אנחנו נותנים לזה מעט מאוד זמן, לתחושת הסובה, גם הרגשי, ומיד עוברים לדאגה הבאה.
נכון.
ואוף, חבל, יש כל כך הרבה ברכה בשהייה של הסובה.
נכון. וניקח את זה אפילו יותר. השבע הוא המהות שלנו ביהדות, אנחנו חוגגים שביעיות, והשבע והסובה הם אותה מילה. אז ונתתי עשב בשדך, ואכלת וסבת, זה מדבר גם כן על שבע, על העבודה הזאת עם שנת השמיטה, שמייצרת שפע, שהיום אולי קצרה יריעה מלהרחיב את הנושא המדהים הזה, אבל זה בעצם מה שאני עושה, אני מלמדת איך להגיע לסובה, תוך שבע ושבע ושפע, בית ופי מתחלפות ביהדות, בדיוק כמו אצל הערבים, גם אצלנו, בית ופי מתחלפות, אז שפע ושבע הם מאוד קשורים אחד לשני, ואז גם עשב, ואז גם סובה, ואז גם הרבה מילים, שבועה, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני כותבת על זה בספר שלי, אומנות השמיטה בהרחבה מאוד מאוד גדולה, שזה בעצם אומנות איך להגיע לשנת השבע ושבע, מצד השמיטה. שמיטה זה אומנות חיים. אנחנו רגילים לחשוב על השבוע, וזה נראה לנו גדול מדי, לתכנן שבת, כאילו, עכשיו מה יהיה בפרטים ומה יאכלו, וזה נראה, חלק מהאנשים זה נראה גדול מדי. אני ברוך השם, יש לי בעל צדיק שמאוד עוזר לי עם השבת, הוא מבשל מדהים. אז...
והכל פה מהגינה.
לא, אין לי עניין להיות משק אותר.
לא, את לא משק אותר.
אבל הכל מחקלאים ישראלים. אני קונה רק מחקלאים ישראלים. גם את הבשר, גם את הביצים. רק מחקלאים אורגניים ישראלים. אנחנו לא מביאים דברים ממקומות אחרים.
מארץ אחרת, מאדמה אחרת.
לא מארץ אחרת, לא.
לא.
חקלאות ישראלית אורגנית, רק תמיכה בחקלאות שבונה את האדמה בארץ ישראל. זה המהלך. פחות חשוב לי מלגדל עוד שק תפוחי אדמה, שזה נחמד, אבל זה מעשה חינוכי, אני מלמדת חקלאות, אבל זה לא העניין. בגלל זה אמרתי שגם בקומה הרביעית, את יכולה לעשות לגמרי את כל מה שאני מלמדת. כי יותר חשוב לתמוך... זה אחד בשביל הנפש, אבל לתמוך בחקלאי מקומי, לקנות את הירקות שלנו, את הפירות שלנו מחקלאים מקומיים, שמביאים לך עד הבית, עד הדלת, או ללכת לשוק עיקרים, כל יום חמישי ושישי שוקי עיקרים בכל הארץ, ולקנות ישר משם ולהסר בעצמי. וכל החוויה הזאת היא חוויה שמחברת אל האדמה. כן? אז רגע, אבל אם אני רוצה לסיים את הסיפור
לא,
עם
האדמה, באמצע,
עם
בדיוק.
האדמה, כי אמרתי שזה לא פייר, שהקדוש ברוך הוא, ואני לא אסיים בלהגיד שהקדוש ברוך הוא לא פייר, כי אני חושבת שהוא תכנן עולם מושלם. זה שיש לנו מה לעשות פה, זה בסדר, ברא אלוהים לעשות, אבל נכון? אז מה אנחנו עושים הדבר הזה? הסיפור הוא שבאמת באמת מה שהוא אומר לה זה שבחושך, כשאף אחד לא רואה, כולם יחשבו בנסתר שזאת היא שעושה את העבודה. כי ביום רואים שהיא עושה את העבודה. אבל באמת באמת הוא באסתר, בלילה, הוא יזין אותם. כשאף אחד לא רואה, אז באמת באמת הוא עושה את העבודה במקומה. אנחנו חושבים שזה האדמה וכושר הנסיעה וכושר זה, ואז אני קוראת לאנשים כאלה ישני אפר, אני מכוונת עליהם התפילה בבוקר. כן, כי אני הייתי כזאת לפני 20 שנה, ואני אומרת, קומו, תעוררו, ישני אפר, כי אנחנו חושבים שהאדמה היא מזינה אותנו, ולא האדמה היא המזינה. מה שמזינה הקדוש ברוך הוא, שמחיה את האדמה, וזה הנקודה שהרש"ר הירש מדבר עליה, שבעצם אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, הוא זה שמחבר את כל אלף אלפי הדברים שמזינים זה את זה והבאת עלייה וכל היופי הזה, יש שם את אלוקי ישראל. ואברהם יצחק ויעקב זה בעצם העבר, ההווה והעתיד. ומתוך זה זה מתחבר נפלא, כי אנחנו מתחילים את התורה בזמן, אנחנו מדברים על הזמן, מראשית, אנחנו מתחילים בבראשית, בזמן, בזמנים, יום, לילה, חודש, כל הדברים האלה, נכון?
המצווה הראשונה שלנו היא קידוש הזמן.
וככה אנחנו מתחילים, אנחנו עסוקים בזמן. וגם אלוהי אברהם יצחק ויעקב, זה אלוקי הזמן, העבר, ההווה והעתיד. ואז הדברים מתחברים, ואז אפשר לנחות ולהבין, אני מבינה, זה לא רק בריאה, יש פה גם בורא. וזה הנקודה שסיפור הקלאסי על אברהם, הילד אברהם שהלך וחיפש את בורא עולם, ובסוף מצא את אלוקי ישראל. זה בדיוק הנקודה הזאת. כל אחד מאיתנו בפנימיות יש בו נקודת אברהם.
ואני רוצה לספר לתליה איזה סיפור שעולה לי במחשבות עכשיו, דווקא על אבא ועליי ועל אלעזר בן דורדיה. טוב, נראה לי שאני אספר לה את זה ונסגור את השעה הראשונה ככה ונעבור לחדשות ולפרסומות וניפגש בו שוב. אז אני אספר את זה לתליה. תת מה זה מעלה בי עכשיו? מעלה בי סיפור. אז בשביתי קטנה, תראי איך זיכרונות קופצים תוך כדי שיחה, שהייתה פרסומת באיזה מגזין כזה שהיה לנו בבית, חרומו כזה. אני לא זוכרת למה הייתה הפרסומת, אבל אני זוכרת שהאקט הפרסומי הייתה סקית קטנה שצורפה למודעה, כמו שלפעמים נותנים דוגמאות של בוסם כזה קטן. הייתה שם קופסת, לא קופסת, סקית זרעים קטנה, שהם רצו כאילו בקטע של פוש למוצר הזה לשווק, ואבא שלי סיפר לי שסיפור שהוא לקח את העיתון הזה ואת השקית זרעים הזאת, ראה את הפרסומת, זה לא עניין אותו, והוא זרק את הכל לפח. ואבא תמיד מספר לי שזה הציק לו, זה ממש הטריד אותו בימים, בלילות, זה לא עזב אותו.
זה שהוא זרק.
זה שהוא זרק. ואז הוא אמר ש הוא החליט שהוא הולך לחפש את השקית הזאת של הזרעים. אבא שלי ממש לא דתי, כן, אבל אולי הוא ממש דתי, אני לא יודעת. ואז הוא סיפר לי שהוא הלך הוא גר בבניין באותה תקופה בהרצליה, הוא ירד לחדר הזבל של הבניין, והוא חיטט בפסולת. תת באנגלית, למרות שאנחנו אוהבות עברית, פה עכשיו, תוך כדי שהסברת על הפסולת קודם, תכף אני אחזור לענף של הזרעים, הרי כתוב על פחים litter, ובמילים בסלנג כזה, אתה אומר literally, כאילו בפשוט, זה פשוט, כאילו זה יהפוך להיות הדבר הכי פשוט בסוף.
גם הומוס והומיליטי, יומיליטי.
נכון, נכון.
יש קשר, הומוס זה בעצם הזבל שמחיה את האדמה ומניע את התהליכי בריאות שלה.
אז אבא סיפר לי שהוא חיטט שם, עכשיו אני מפחד להגיד בזבל, לא בפסולת, והוא לא מצא את זה, והוא מאוד התייאש, ואז הוא אומר, הוא הזיז את העיניים, טיפה ימינה מהמחולות הגדולות שהיו שם בחדר זבל, והוא ראה את השקית זרעים הסגורה הזאת, לא בתוך הפח, כנראה בתהליך שעבר עם הימים האלה, שלקחו את העירייה והחזירו את העגלות, הוא ראה את השקית נפולה בצד, בתוך עצמך, אני רואה, כי את מבינה אותי. הוא לקח את השקית הזאת, והוא שתל את הזרעים האלה, סתם באיזה הציץ שהיה שם בבניין שלו בצד, ופרחו שם פרחים, ואלה היו הפרחים שהוא הכי אהב, כי היה שם איזה תהליך. אז בגלל שבאמת אבא שלי קריין הרבה שנים, אז כשפגשתי את אלעזר בן דורדיה בגמרה, שעשה מעשה ענק, כל הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית.
וואה.
שבעצם שואלת מה אני יכול לעשות? What is my existence? כאילו, הקיומיות של האדם. אז קוראים לו אלעזר, השם עזר לו, בין, in between, הדורדיה. ולא ידעתי מה זה דורדיה בארמית, כן? אז הצלתי לאבא, והוא אמר לי, מה קרה לך? דורדיה? ואז הוא הסביר לי גם מה זה מדמנה, ומה זה דורדיה. הם קשורים.
ספרי.
מדמנה זאת בעצם מין איזושהי, זה התהליך שבו המחזור נעשה, אבל דורדיה, זה, אני אגיד את זה
כמו
ככה.
כמו קומפוסטר.
נכון, זה המיץ של המיץ, של המיץ של הזבל.
נכון, הוא מצוין דרך אגב לזיבול.
זאת אומרת, אם אני מסתכלת על האישיות של אלעזר בן דורדיה, אז זה לא סתם הרי שקראו לו ככה. אז השם עזר לו, בין, in between, הכי, הכי סוף התהליך, ומשם הוא מזומן להיות רבי אלעזר בן דורדיה. זאת אומרת, גם בכל מצב של נפש, הכי נמוך, שהוא קרא לטבע, עצים עצים, בקשו עלי רחמים, הרים הרים, ובסוף משהו קורה בתוכו, שהוא... אז תליה שניידר, אנחנו נצא אל השעה השנייה.
הסיפור שלך מביא אותנו לחודש שבט, אז נמשיך עם חודש שבט.
יאללה, יאללה, איזה כיף, איזה כיף פה. פרסומות, אנחנו מאומקה דליבה וחוזרים עם תליה שניידר בתוכנית מיוחדת. לט"ו בשבט הגיע, חג לבנות, התראות. הסיפור הזה על הזרעים של הפרחים, מחזיר אותי כל פעם ליעודים. אני חייבת להגיד לך, תליה, שזה קורה לי, אני לפעמים עושה את זה בכוונה. שואלי מה?
מה?
אחר כך נראה לך את התיק המבולגן שלי? חושבים שהוא מבולגן, אבל הוא ממש לא. גם לפעמים בהרצאות או ברעיונות. זה לא. אני אוהבת להשאיר פתקים. ולהשאיר כל מיני זיכרונות רגשיים פה, 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 פה. וזה כאילו, זה כאילו אני אפילו פעם שאלתי רב אם אפשר לשאול את אמר רבי בנימין, אם אפשר לשאול את זה על רעיונות שהלכו לי לאיבוד. והוא אמר שכן. ואז אני יום אחד פתאום מגלה שאני פוגשת מישהי, ואני צריכה בדיוק את הדבר הזה שכתבתי על הפתק. והוא לא, הוא לא סתם מונח שם, כאילו. זה עושה לי המון, המון קשר אל השם, והמון חיבור לדברים שקורים. מה זה הספר הזה?
תכף נתייחס אל הספר, אבל אני רוצה להתייחס קודם כל אלייך, אל הסיפור שלך, כי אנשים באים לפני ספרים אפילו, נראה לי. והסיפור שלך על הזרעים הוא מאוד מתוק. גם כי צחקתי, גם כי שבוע שעבר השארתי למישהי על הווישר של האוטו, מעטפת זרעים שהיא מאוד רצתה, עם זרעים מאוד ייחודיים, והיא לא מצאה אותם. ורק אתמול בערב היא אמרה לי, מצאתי, היא כנראה אפילה את הווישר, וזה אף לשיחים, והיא חיפשה וחיפשה שבוע. אז היא מצאה את המעטפה עם הזרעים, והיה לה אושר גדול, וחבי לה דייקון, שזה נפלא, והיא לצנוניות, יפות וארוכות. ומה שזה עוד מזכיר לי, זה את החודש הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, את הפלא הזה של הריבוי, של לשים זרע באדמה, ואז הוא נרכב ויוצא ממנו חיים חדשים. עכשיו שהסתיילנו בגינה, אז ראינו, חווינו את הרקבובית הזאת, כל העצים בתרדמה, הגינה נראית חשופה לגמרי, ורק בעוד חודש, חודש וחצי, היא תחזור את הלבלב ותראה כל ה-70 עצים שיש פה, יהיו מלבלבים בפירות ופרחים, ואז נבוא לברך גם. למרות שהשנה זה קצת מתאחר. בכל אופן, זה בדיוק העניין של חודש שבט, כי בעצם שבט זה התקופה שבה הרוח הכי שובטת, זאת אומרת, במקל, צולפת בנו, ומצליפה, והקור מצליף, וזה שיא הקור שהולך להיות לנו בחודש הזה, ואז אנחנו חושבים, מה זה הדבר הזה שבט? מה זה החודש המופלא הזה? נראה שהכל מת, אבל מתוך הכאילו מת הזה, מתוך הקומפוס, מתוך הזרע, מתוך הזבל, מתוך המדמנה, מתוך זה עולים חיים חדשים. וכשאני לא פוחדת להישיר מבט אל הזבלים שלי, גם נפשית וגם גופנית וגם רוקפנית וגם כל הרמות חומרית, אז אני יכולה להצמיח חיים חדשים. וזה בדיוק העניין של חודש שבט, של הכאילו מיטה הזאת, כאילו שבט. אנחנו רואים, חוסך שבטו שונא בנו, אנחנו אומרים, כאילו שמה? להצליף בילד זה אהבה? ברור שלא, הרי התורה היא רחמנית. אז מה זה אומר? זה אומר שלכל אדם יש מהות, והשבט שלו זה המהות שלו, זה הקריאה שלו בעולם. וכשאני עכשיו בחודש שבט הולכת להתחיל לגזום את כל העצים, יישארו לי מלא מלא ענפים ברחבי הגינה. אז כשאני מגוזמת את העצים, אני צולפת בהם? אני מחיבה להם? לא. מתוך זה שאני גוזמת, ואני גוזמת במקום הנכון, אני מצמיחה אותם, יהיה יותר שפע ויותר פירות, כי אני יודעת בדיוק איפה להוריד את הענף. הענפים האלה שנשארים שזרקתי והם נפלו ופיזרתי אותם סביב הרצפה, על האדמה, כל אחד מהם הוא בעצם שבט, או במילים של הימינו, איחור. איחור זה חתיכת ענף, שכשתוקעים אותו באדמה הוא משתרש. ממש כמו הילד שלא חסכו את השבט שלו, לא חסכו את מהותו המיוחדת. והוא יכול עכשיו להשתרש לתוך האדמה. ממש כמו עם ישראל, שעכשיו עובר תהליך של בירור מאוד מאוד קשה, של עד כמה אנחנו שייכים לאדמה הזאת, בלי להתנצל. אז להסכים להשתרש, לתקוע שבט, להיות השבט שאני, להביא את הקול המיוחד שלי, בלי להתנצל, בלי להגיד, כן, אבל, אבל, מרוב פחד שאני אקח למישהו משהו, כשאת שלי עדיין אין לי, אז להיות השבט הזה, ולהסכים להיות כמו איחור קטן, ענף, כשאני גומרת לגזום את העצים, אני אוספת את הענפים, את השבטים הקטנים, וכל אחד מהם אני תוקעת באדמה, ומהם נהיה עץ חדש, וזאת המחזוריות שהיא כבר ברמה של, וואו, זה היה מיותר שלהם, ומתוך המיותר הזה צומח דבר חדש. וזה בדיוק הנקודה של מכל עצב יהיה מותר, מכל עשב גם, כן? אבל מכל עצב יהיה מותר, ממה, איפה באה העצבות? היא באה מהמיותר. מהמיותר שלא עשינו בו שימוש, אז הוא הופך להיות עול על הנשמה, זה מה שאבא שלך הרגיש. אני מרגיש שמשהו לא בסדר, זרקתי משהו יקר, זרקתי זרעים. אנחנו רוצים להיות, שמעשינו יהיו כמעשה אבותינו, ואנחנו יודעים שאבותינו, יעקב אבינו חס על גרגר חרדל, כתוב עליו, כן? הוא לא נתן לגרגר הזה להיזרק. אני לא אתן לאיחורים, לשבטים האלה, להתמוסס. אני צריכה להחיות אותם, ואז אני מבינה שכדי שיהיה מעגליות בחיים, ולא לינאריות, לא קוויות, אני צריכה לקחת אחריות על הדברים. וזה מה שאני מלמדת פה, איך לקחת אחריות על הדברים, זה מה שאני כותבת עליו בספרים שלי.
מסיימים שעה ראשונה, עם טליה שניידר, ונחזור לדבר עוד. יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך.